שנים רחוק עם הרב מילר ואביב כהן.
שלום לכם, ערב טוב אביב, מה קורה?
ערב טוב יקירתי, מה שלומך?
אחרי החגים זה מושג, אתה יודע, אין לו הגבלת זמן.
כן, ברור.
זה תמיד...
במיוחד שיש כל כך הרבה חגים, אז זה צריך להיות גם כל כך הרבה אחרי החגים, נכון?
נכון.
רק מתבקש.
אתה צודק, כאילו אם זה חודש חגים, אז גם אחרי החגים זה חודש.
אז אחרי החגים שמח לך.
נכון.
נכון, אפשר להגיד את זה. למה לא אומרים
כן,
את זה?
כן, יש כבר סימנים של, אתה יודע, שגרה, שזה דבר טוב.
נכון.
חטופים בבית, חטופים חיים בבית.
נכון.
שזה לא היה.
אבל, אבל זה עוד לא נגמר.
לא, לא.
זה
לא.
עוד לא נגמר.
חטופים חיים בבית.
וזה מרגיש שהם כבר מרגישים, החמאס מרגישים כמו הנודניק הזה שכזה, כל יום איזה משהו כזה חדש. כזה...
מותחים את הגבולות.
די.
אנחנו לא נדבר די. עליהם
לא
עכשיו.
לא נדבר,
לא נשקיע
לא
בהם. לא, אחרי החגים, אתה יודע, אומרים גם אישה אחרי לידה, בעצם אנחנו תמיד אחרי לידה.
נכון.
גם הילד שלי חגג 15 לא מזמן, אני עדיין אחרי לידה, זה לא בחופשה, אבל לגמרי אחרי לידה. אבל לא, שגרה זה טוב בהיבט הזה, שגם אנחנו חוזרים לדבר על הדברים ועל הרלוונטיים, ועל נדלן ועל חול ועל התונה. שגרה זה גם שאתה לא מביא לי חלומי אף פעם. אנחנו שומרים פה על דברים קבועים.
שגרה זה גם הקיצות הדדיות, נהדר.
וגם התחרות...
מקבלת טוויסט מעניין מאוד היום, אבל stay tuned. מה שכן, אנחנו היום נדבר גם מהאורח שלנו, שלא נציין את שמו, נחכה בקוצר רוח, מה שנקרא, אבל אנחנו נדבר על נושא שהוא סוף סוף מגיע לישראל בכל תרועה, וזה מימון לרכישת נכסים ביוון.
אז רגע, אני עושה סטופ. כי אם אנחנו כבר מדברים על מימון, אז בוא נגיד שמי שככה עוזר לנו להפיק את התוכנית הזאת.
מעל הכל.
זה קודם כל גיא סנדלר של הטכנאי שלנו, וצח שמעון שמפיק אותנו, ואז ניסים שמצלם אותנו. שב זקוף אדוני. ואתה ואני פה, ועכשיו דבר איתי על מימון, כי זה סופר מעניין.
נכון. אז באמת לראשונה בישראל, משקיעים יכולים לרכוש נכס ביוון, ולקבל כנגדו מימון. מה שעד היום נשמע טיפה דמיוני, והרבה מאוד שחקנים וגופים היו מנסים להבטיח או להוכיח התכנות, אז באמצעות האורח שלנו היום והפעילות המשמעותית שלנו ביוון, אז הצלחנו להביא את הבשורה. אז מה שנעשה היום זה א', נבין ביחד מה זה אומר בכלל, למה זה חשוב, ומעל הכל, בפואטיקה של הדברים, איך זה יכול להפוך את החלום הזה של בית ביוון להרבה יותר נגיש ממה שחושבים, שבלאו הכי, אנחנו מדברים על זה המון, בלאו הכי השוק הזה הוא מאוד מאוד נגיש, הוא אלטרנטיבה מאוד מאוד טובה לטירוף שקורה פה בארץ, בנדלן, אבל אז הנגישות הופכת לעוד יותר נגישה, אם זה make sense.
כן? הרגע, אז תזכיר לנו איך זה קורה היום. בן אדם בא, אין לו את כל הכסף, יש לו את כל הכסף, מזומן, איך זה עובד?
אז באופן כללי צריכה להיות איזושהי נזילות מסוימת, מה שנקרא הון עצמי. בישראל אנחנו מכירים כזה פרמטרים של 25% הון עצמי, והרוב במשכנתה. אז אחד מכללי הברזל של בנקים בישראל זה שאין משכנתה לרכישת נדלן בחול, מהסיבה הפשוטה שבנק ישראלי לא יודע לשעבד נכס,
באדמה זרה.
בדיוק, באדמה זרה. ולכן בנקים כן משתמשים במנגנוני מימון, אבל זה בגדול מאוד במסגרות של הלוואה לכל מטרה. ומימון הוא מימון, זה בסדר, אבל בסוף הלוואה לכל מטרה, בטח בזירות הריבית של היום, מייצרת עסקה אולי פחות אטרקטיבית בהיבט הזה. אז כשאנחנו מדברים על מימון, או על פתרון המימון שאנחנו יודעים להציע, וזאת באמת הבשורה, זה שאותו גוף מימוני, שנציג אותו תכף, יודע לשעבד את הנכס
שם. לטובת הלוואה או מימון פה.
לטובת המימון כאן בארץ.
מדהים, זה ממש פריצה דרך.
זה פריצה דרך אדירה. זה בכללי החברה שהיא מאוד מאוד חדשנית, אג'ית בהקשר הזה, אבל... המייסד שלה, שהוא גם יהיה כאן תכף, הוא איש מימון ואשראי ותיק מאוד, מהטובים והמוצלחים ביותר שידע המדינה. אז לכבוד לא נשום שהוא הסכים להתארח, אבל בגדול מערכת היחסים של פלמו עם איתו ועם הפעילות שלו, היא באמת פורצת דרך בהקשר הזה. וזהו, אז הבשורה, תכף נספר ונבין בדיוק עוד פעם מה זה אומר.
כן, זה מעניין.
אבל זה שווה מאוד.
זה תכף יהיה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני רק רוצה לשאול אותך, מה, הכי טוב להביא מזומן, רגע, נגיד, עד השינוי הזה שתכף נשמע עליו ממנו, אתה אומר, אם אין לך מזומן, אולי אל, זה לא בשבילך.
לא, אני לא אומר את זה, אבל בגדול, זה אחד היתרונות וגם החסרונות של שוק הנדלן ביוון. בסוף, העובדה שאין אפשרות מימון, כי בנק יווני היום לא נותן מימון למשקיעים זרים, הוא נותן רק מימון לאזרחים יוונים. צריך להגיד שאזרחים יוונים קצת יושבים על הגדר, לא מאוד מאוד משקיעים בנדלן, בטח לא כמו הנרטיב המאוד ישראלי הזה של להשקיע בנדלן, המרוץ לדירה, אז זה מאוד מאוד לא יווני בהקשר הזה, אבל בגדול, לעניין היתרון והחיסרון, אז בסוף היתרון הוא שהשוק מאוד מאוד נמוך בגלל הדבר הזה, הוא מאוד מאוד נגיש, מאוד נמוך, רף הכניסה מאוד מאוד נמוך, דיברנו על זה הרבה, אבל כן, הצד, החלק הפחות חיובי זה שצריכה להיות נזילות כמעט כן. מקסימלית לאורך העסקה, וזה בפירוש מצמצם את היצע הרוכשים הפוטנציאליים, מה שמימון יודע לעשות, זה פשוט בפירוש להגדיל את ההיצע, להגדיל את ההיצע.
זה ממש מהפכה.
זה בדיוק, זה ממש מהפכה. מן הסתם, באלף בית של כלכלה, שביקוש עולה, גם מחירים עולים. וככל והיבטי המימון כאלו ואחרים, מבנקים יוונים ומגורמים חוץ בנקאיים, כמו הפעילות שאנחנו נדבר עליה תכף, ככל שהם ייצרו יותר ביקושים לשוק ביוון, ככה גם המחירים יעלו. ולאנשים שכבר נמצאים בשוק הזה, זה בדיוק
הם ירוויחו. מי שעוד לא נכנס, אז כדאי להזדרז לפני שזה...
ובדיוק, כבר אתמול, נכון.
אז אוקיי, אז אמרת פה כמה דברים חשובים. אז מי שמתלבט, אז קודם כל עכשיו יש דרך אולי להקל על התהליך ולפשט אותו.
נכון.
ומצד שני, אם אתם מעריכים שתהיה עלת מחירים, אז קדימה, תעשו את זה.
נכון.
תעשו את זה עכשיו.
נכון, אבל צריך להבין שלשוק עוד יש הרבה לאן לעלות והרבה לאן לצמוח. אני גם אשתף טיפונת נתונים עכשיו אפרופו, כי תמיד מרגיש שכזה, פספסנו את הרכבת, אז לא. אז מחקר שגופים, שבנק אוף גריס הוציא ממש לסיכומו של Q2, בסוף זה תמיד קורה רבעון אחר כך, של סיכומו של רבעון 2, עליית מחירים שנתית בסביבות 7.5%. בעליית מחירי נדלן, שזה מטורף. זה ברבעון, לעומת הרבעון של הזהה של אותה שנה, של שנה אחורה. המשמעות היא שזירת הנדלן עדיין צומחת, ומה שעוד מזהים זה ביקוש גבוה דווקא לנכסים תיירותיים או לנכסי נופש, על אף הרגולציה שטיפה מתקשחת, או יש מילה כזאת, שטיפה נהיית קשה יותר ביוון.
גם מקשיחה וגם מתקשחת.
נכון. אז הסקר אומר ש-36% מהמשקיעים מתמקדים בנכסי תיירות, והצפי שב-Q4 זה יעלה כבר ל-45%. זאת אומרת שאנשים יותר מחפשים את הנכסים התיירותיים במרכזי הערים, שהיתרון הגדול והברור שלהם, שהם יודעים להביא תשואה שהיא מאוד מאוד נדיבה, בטח ביחס לאלטרנטיבה בארץ. אז אנחנו במגמה טובה, מגמה טובה.
כלומר, זה עלה, זה עולה, אבל זה עדיין אטרקטיבי לישראלים, ועכשיו גם תכף נשמע איך גם זה נהיה הרבה יותר נגיש, אז אני מציעה שנעשה הפסקונת.
נדר.
יצרנו פה סקרנות לפחות אצלי, בטוחה שגם אצל המאזינים שלנו, ונחזור עם האורח המכובד.
בונים רחוק.
חזרנו אליכם, הבטחנו אורח מאוד מעניין, ואני גם לא שומעת את עצמי טוב, למה, מה קרה פה, לא יודעת. אז מאחר והפעם, איך אומרים, הוא מהצד שלך, אז אתה תציג את האורח שלנו?
אני אשמח מאוד בעונג רב להציג את האורח הבא והחשוב שלנו. ערב טוב לערן וולף, היקר והטוב שלנו.
ערב טוב.
שמחים שאתה כאן.
שמח להיות כאן.
אז ערן הוא מנכ״ל והבעלים של חברת לונווייז, ואני מאמין שאנחנו ב-20 ומשהו דקות הקרובות נדבר קצת על הפעילות של החברה, וגם על ההיסטוריה המאוד ענפה שלך, אבל מטיב התחרות שיש בין מירב לביני, כל אורח שמגיע ויושב בכיסא הזה וישב בכיסא הזה גם לפניך, רוב האורחים היו מכרים קודמים של מירב, ועכשיו סוף סוף בנו אורח שאני מכיר ומיודד איתו אפילו, ואת פחות, או לא.
אנחנו לא מכירים, אנחנו נפגשים היום פעם ראשונה, אז קודם כל, איזה כיף לי.
אז יש כאן נרשם ניצחון, אפשר לקחת את זה נקודה?
אני עדיין מובילה עליך, אבל זה לגמרי, איך אומרים, קלייה משלוש, שלוש נקודות?
יפה, לגמרי. אז ערן, לענייננו מה שנקרא, ברוך הבא.
תודה שהזמנתם אותי.
תספר לנו קצת מי אתה ומה עושה ומה עשית, כדי שהמאזינים יוכלו להתחבר ולהתרשם כמונו.
טוב, אז התכונה המרכזית שלי שבאתי מרמת גן, אפילו הייתי ברמת גן עד גיל 30.
וואו.
זה ממש חמור. בקריירה המקצועית שמכירים אותי, אני בעצם הייתי המנכ״ל המייסד של מימון ישיר, שזו חברה שהתחלנו אותה, לא אני ולא מי שהשקיע את הכסף הבין משהו באשראי. ואז שהתחלתי את החברה, בעצם לקחתי לפטופ, ישבתי בחוף הדולפינריום, והתחלתי ללמוד אשראי. הקמנו חברה והיא מאוד מאוד פרחה, הנפקנו אותה, מימון ישיר. על הבורסה.
חברונת, כן.
הפכה להיות חברה מאוד גדולה.
מאוד.
באמת, חוויה יוצאת דופן להקים חברה מתחילתה ושהיא מגיעה להצלחה.
עם הרבה תעוזה גם, אתה אומר, כי לא ממש הבנתם והכרתם, קפצתם למים קרירים.
נכון, ובאשראי אפשר להפסיד הרבה כסף אם אתה עושה טעויות. אבל לשמחתנו, החברה מאוד מאוד הצליחה. באיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה לשחזר את החוויה הפעם מעמדת הבעלים.
אנחנו מדברים על כמעט 18 שנה, נכון?
נכון, 18
שנה. 18 שנה, זה מטורף.
נכון.
איך עוזבים מקום עבודה אחרי 18 שנה?
חשבתי שאתה שואל איך עוזבים את רמת גן.
זה בכלל נשגב מבינתי, אני לא מצליח להבין, עדיין אני כולי רועד.
עד היום אני רועד הפועל רמת גן, כן. אבל איך עוזבים מקום, הקוריוז המצחיק הוא שהמקום העבודה שעבד, ואני לא אדם צעיר, המקום העבודה שבו עבדתי הכי הרבה שנים לפני מימון ישיר, היה 3.5 שנים.
וואלה.
עבדתי בהרבה מקומות עבודה. פשוט החוויה הזאת של להקים חברה מההתחלה, ולהביא את האנשים, ולאהוב את האנשים, ולאהוב, היא חוויה יוצאת דופן. דגדגו לי שני דברים. אחד, העובדה לעשות את הדברים מההתחלה כבעלים, ושתיים, הסיפור הזה של חול, שהוא היה טיפה יותר קשה בחברה established, אני רואה שיש הזדמנות מאוד גדולה, אנשים משקיעים, תכף מדבר על זה, אני מניח בצורה יותר מפורטת, אבל אני חושב שיש הזדמנות גדולה, אנשים משקיעים בנדלן בחול, והמימון הוא מאוד מאוד חלש, קיים פה ושם, אבל הוא מאוד מאוד חלש, וכל העולם של קרוס בורדר לנדינג הוא עולם בעייתי. אז חשבתי שיש הזדמנות להיכנס, ואני שמח שמתחילים לממש אותה.
כבר לפני די הרבה שנים ראית את ההזדמנות, כי היום כולם דירות ביוון, דירות בקפריסין, דירות פה, דירות שם, זה כבר יותר פופולרי, שומעים על זה, אבל אתה מדבר על כמעט 2 עשורים, זה לא היה כל כך
כן, לא מהתחלה,
מדובר אני, כמו היום.
נכון, אני באופן אישי מאוד אוהב נדלן, הייתי פעם, בכל שנות ה-90, הייתי בענף הנדלן, הייתי פעם סמנכ"ל אשדר, מאוד אוהב נדלן, והתחלתי להשקיע בדירות בחול, כבר לפני 15 שנה, קניתי, בזמנו היה גל כזה של קניות בברלין, אז קניתי דירות בברלין, ועכשיו באמת למעשה את החבר'ה, את אביו ואת פלג, הכרתי כמו שאביו קודם דיברנו בינינו.
אז זה קוריוז קטן, שאפרופו האהבה שלו לנדלן, הגיע ממרום מעמדו, צריך להגיד בצורה מאוד, אתה איש אדם מאוד מאוד צנוע, וגם אני רגע, אתה אחד האנשים הכי אדירים שאני מכיר גם באופן אישי.
זה יופי, אני אבוא גם אחר.
באמת, באמת. אבל הוא הגיע כאחד האדם, כאחרון הלקוחות, השאיר ליד פשוט, טלפן.
מה, הגיע אליכם?
הגיע, הגיע כאילו כדי לשמוע שיחת מחירה.
ואתם לא מכירים, בפרויקט. אתה יודע מי זה?
השם בזמנו, השם צלצל מוכר.
כבר הכרת, כן.
ועשינו כזה דיו דיליג'נס קטנטן.
וואו.
נערכנו היטב לפגישה, ובסוף אולי גם נשתף תכף, אבל לא נרכשה דירה בפרויקטים שלנו, אבל אני חושב שנרקמה לה מערכת יחסים שהיא א', מקצועית וחברית, וגם מי ייתן, וגם תהיה מאוד מאוד פירותית לכל הצדדים. אז
שני דברים, באמת התרשמתי מהם מהשנייה הראשונה, חבר'ה מהחידות הקרביות של הצבא, סכין בין השיניים, באו כאילו עושים את הכל כמו שצריך.
יפה.
ודבר שני, בסוף קניתי בית, אמנם לא דירה בפרויקט, אבל קניתי בית ביוון, ליד סוניו, מרוצה מזה מאוד. מגיע לשם הרבה, הזכיר את זה ב-Airbnb, כן?
נהדר.
אז זה טוב, קיבלתם גושפנקה מפוארת.
נכון.
אם הוא מצטרף אליכם, זה לגמרי חיזוק חיובי. אבל אתם יודעים, חסר לי רגע את ההתחלה של ההתחלה. כן, אנחנו מדברים מימון, אנחנו מדברים על משכנתא להשקעות בנדלן, על חול, תעשה לי רגע סדר, מה השירותים שאתם נותנים, מה זה אומר?
מה זה אומר מימון? מה זה אומר מימון? הרי משכנתא, אנשים מבינים שמשכנתא זה סוג של הלוואה מהבנק לרכישת נדלן בישראל.
כן.
חלק מהאנשים גם מבינים שבנק ישראלי לא יודע לממן, לתת משכנתא לרכישת נדלן בחול, כי הוא לא יכול לשעבד את הנכס כביכול. איפה הפעילות של LoanWise שלכם פותרת את זה?
אז כמו שאמרנו, אנשים השקיעו בדירות בחול במשך כל השנים, ודאי שזה יתגבר עם המהפכה סלש רפורמה משפטית ועם המלחמה, אבל רכשו דירות כהשקעה, כי נדלן זה אמצעי השקעה או אפיק השקעה מאוד מאוד משמעותי, ולהיכנס לשוק הנדלן בישראל, דירה רצינית, זה כסף גדול מאוד.
כמעט בלתי אפשרי לזוג צעיר.
כמעט בלתי אפשרי, בזמן שבכמה מאות אלפי שקלים אפשר להיכנס להשקעה ביוון ובקפריסין, או במדינות, הרבה מדינות נוספות, והרבה אנשים שעשו את זה גם עשו השקעה שעשתה רווח, בעיקר כאלה שהשקיעו ישירות בדירות ולא בכל מיני הלוואות מזנין, שכבודם במקום המונח, אבל זה ענף הרבה יותר מסוכן.
נכון.
והשקעה בנדלן היא גם, יש לה פחות וולטיליות מאשר השקעה בשוק המניות. כלומר, אני לא שמעתי פעם שדירה ירדה בערכה ב-80 אחוז. אז בסך הכל זה אפיק השקעה לגמרי לגיטימי. עכשיו, מה קורה? המשקיע ההגיוני למעשה צריך להשקיע כי הוא מאמין בעליית הערך. כן, תשואה כזאת, תשואה אחרת, חשוב, נחמד, אבל הוא צריך לעשות עליית הערך. ואנשים אכן עשו עליות ערך בשנים האחרונות. עכשיו, אם אדם מאמין בעליית הערך, ולמשל, הוא רוצה לקנות דירה של 300, שעלותה 300 אלף יורו, אבל יש לו רק 150. אז אם הוא מצליח לקחת מימון, נניח, של 150, כאשר ההחזר החודשי של המימון הוא שווה או יותר נמוך מהסחירות שהוא צופה לקבל, אז למעשה הוא יכול להרוויח מעליית הערך.
בדיוק.
זאת השיטה
של... וגם לישון טוב בלילה, שזה חשוב.
נכון? כן? לא להיות בגירעון.
בדיוק.
ולהרוויח מעליית הערך, ועל זה בעצם מבוסס מימון להשקעה בחול. אני גם ככה נהגתי בגרמניה, כלומר גם שם לקחתי איזושהי הלוואה, הסחירות פחות או יותר חיסתה לי את ההלוואה, והרווחתי מעליית הערך. וזה אמצעי, אני לא מכיר שוק שנכנס מימון שלא היה קודם, שלא שינה את השוק, הוא פשוט מאפשר לאנשים לעשות, אתה רואה דירה שאתה אוהב אותה, היא עולה 300 אלף יורו, ב-150 קצת יותר קשה, או 100 ו-200, ואתה יכול לעשות את העסקה. קנית דירה בפרויקט, אתה יכול לקנות דירה נוספת עכשיו. אגב, אנחנו לא רק נותנים מימון לרכישת דירות חדשות בפרויקט, אנחנו גם יכולים לעשות קש-אוט על דירה קיימת בפרויקט, כדי לרכוש, כלומר, בן אדם גם יכול בעצם לקחת 50% מימון על הדירה שהוא מעוניין לרכוש, ועוד 50% על הדירה שהוא כבר רכש, זה מאוד מתאים לאנשים שבאמת הרוויחו, ראו שהדבר הזה...
אז ממנפים את זה הלאה.
אז ממנפים את זה הלאה. עכשיו, כל אחד עם התיאבון הסיכון שלו, הרצון שלו להשקיע, אבל באמת, בנדלן, בטח ביוון, שזו מדינה שאני באופן אישי מאוד אוהב אותה, אפשר בסף כניסה מאוד נמוך, במחירים שאתה לא יכול לקנות בישראל מחסן, לקנות חניה, דירה.
חניה, כן.
כן, לקנות דירה. בכל זאת, בבירה אירופאית, באתונה.
קרובה.
כן.
אז עוד טיפה בשביל הידע הכללי אולי באמת, איזה סוגים של מימון קיימים היום למשקיעים? בסוף הרי השאיפה היא לקחת אולי מימון מבנק מקומי, בנק יווני, אבל אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא לא באמת קיים, או שהוא תהליכית, הוא מאוד מאוד ארוך וסבוך, בטח אם אתה לא אזרח יווני. אז מה בעצם ההבדל בין מימון מגורם שהוא LoanWise לצורך העניין, לבין מימון מבנק מקומי יווני?
תראה, אני לא רוצה חלילה לפגוע, וגם לא בבנקים המקומיים, אבל קודם כל יש יתרון מובנה אחד, חברה ישראלית יש לה גישה למאגר נתוני האשראי הישראלי, בסדר? על פי החוק הישראלי. ולכן היא יכולה לבדוק את הלקוח בצורה הרבה יותר טובה, ולכן סף החשדנות שלה הוא הרבה יותר נמוך, והיא יכולה לעשות את הדברים בתהליכים מאוד מאוד מהירים. בסדר? אנחנו בעצם פיתחנו מנגנון, תוך הנחה של לקוחות שבאים לרכוש דירה ביוון, הם לא לקוחות מוגבלים בבנק, אלא בדרך כלל המאגר נתוני אשראי יראה שהם בסדר, אז פיתחנו מנגנון שבעצם מאפשר מתן הלוואה באופן מיידי, בעוד הלקוח הוא יכול לעשות את ההלוואה בזמן שהוא יושב במשרדים של אביו, או לקחת אישור עקרוני ולעשות את זה אחר כך, אבל האישור בחלק ניכר מאוד מהמקרים ניתן באופן מיידי דיגיטלי. שזה אין שום סיכוי לשום בנק.
זה אין תהליך כזה, דרך, זה, לא קיים.
זה,
לא
מה,
קיים.
זה באמת, משהו, באמת פריצה דרך מהותית, הסיפור הזה. אנחנו ישבנו עם הצוות הבאמת באמת אדיר של ערן ושל אונווייז, חודשים ארוכים, צריך להגיד, גם באפיון המערכת, שתתאים גם ללקוח שיושב בפגישות, והם אנשים סופר מוכשרים, בנו מערכת מדהימה, אני לא יודע אם זה המונח, אבל החיתום למעשה, או האישור העקרוני, ניתן ב-SMS לבן אדם בזמן הפגישה. אין דברים כאלה.
ניתן ב-SMS, והוא מקבל בעצם לינק כדי לחתום על הסכם ההלוואה לסמארטפון.
זה לא נורמלי, זה פשוט מטורף.
איך אתם צריכים להיות כל כך יעילים? הרי פה זה אחרי החגים, אחרי פה, אחרי שם, תחזור אלינו יום ראשון, אנחנו לא עובדים, יום שני, עד 12.
הסיבה היא כזאת, אנחנו קודם כל הולכים ועושים דיו דיליג'נס לפרויקט.
נכון.
בסדר? זאת אומרת, מנטרלים את כל העניין של להעריך את הנכס.
כבר יש, כבר יש,
זה עושים מראש, לפני שמתחילים את התהליך. עכשיו, בישראל קרה משהו מאוד משמעותי שקרה ב-2019, נכנס מאגר נתוני אשראי. מאגר נתוני אשראי, חוץ מציון כללי שהוא נותן על פי מודלים של מי שבנה את המודל, הוא נותן את כל המרכיבים של הלקוח מבחינת איזה הלוואות יש לו, האם הוא משלם, מה מסגרת האשראי שלו. יש הרבה הרבה מאוד מידע. עכשיו, אתה לוקח את המידע הזה, וכמו שאדם היה מאבד אותו באופן אנושי, אתה מאבד אותו באופן דיגיטלי ונותן תשובה מיידית. המחשב יודע לחשוב מהר.
שזה עכשיו, אגב בבנקים יכלו לעשות, אבל אנחנו לא נחנך עכשיו את הבנקים.
נכון.
כלומר, המיידיות הזאת קיימת עבורם?
לא, אמיתית אני חייב להגיד, לגבי חול תיאורטית כן, אבל אמיתית אני חייב להגיד שהתהליכים בישראל הם בדרך כלל יותר מורכבים, כי אדם בגלל הסכומים הגדולים במשכנתאות בישראל, בדרך כלל יש פירעון משכנתה. בסדר, עכשיו יש כל ענייני הטאבו, פעם זה נכס של חברה משכנת, מנהל מקרקעי ישראל, טאבו. יש הרבה תהליכים שקצת מונעים לעשות את העסקה פולי דיגיטל. כן נותנים לפעמים בישראל אישור דיגיטלי, לא תמיד האישור הזה בסוף זה אישור סופי, זה יותר מורכב לעשות את זה בישראל, אבל כאשר יש נכס שבדקת אותו מראש, לקוח שהוא בהגדרה לקוח טוב, ובסוף הנכס זה לא, אין פה איזה כל מיני וריאנטים. טאבו, חברה משכנת, מנהל מקרקעי ישראל, פירעון הלוואה לגורם קודם, העסק בסופו של דבר הוא פשוט. אלגוריתם יודע להתבונן עם דברים פשוטים ולעשות אותם מהר.
נכון. אז לראשונה בעצם אפשר להגיד זה עוד פעם, כאילו, כי זה גם טיפה מרגש, כי זה באמת פריצה דרך, אנחנו הרבה שנים בתוך השוק הזה, ומאוד רודפים גם אחרי אפשרויות מימון כאלה ואחרות. בסוף המימון זה אחד הפילרז הכי משמעותיים בעולם הנדלן, הרי בסוף הנדלן זה הבטון והמימון, ואם אין מימון, אז אנחנו באיזושהי תקרת זכוכית של מחירים. יש שיגידו שזה אחת הסיבות גם שרף הכניסה הוא כל כך נמוך ביוון, בגלל שהיא לא מאוד מאוד פתוחה למימון. אז באמת לראשונה יש אפשרות למימון, לרכישת דירה או נכס ביוון, באמצעות גורם ישראלי, חברה מיימנה, אמיתית, טובה.
זה טוב לכולם, אגב, זה נותן ככה...
זה מעולה לכולם.
רוח גבית מעולה, מבחינתכם.
בדיוק. איך אתה... מבחינתנו, אנחנו מבינים שזה כאילו game changer של ממש, אבל איך אתה רואה...
אבל גם אם אתה אומר שזה long way, זה לא...
איך אתה רואה את זה משנה את כללי המשחק באמת, כאילו, את ה... איך אתם צופים שהדבר הזה מתפתח? האם אתם צופים ש... זה פותח בעצם את השוק למשקיעים חדשים, אולי לאנשים שהם פחות עמידים, או שפחות הסתכלו אפילו על אופציה לרכישת נדלן שהוא בחול. איך אתם מעריכים את זה?
כמו שאמרתי, אני לא ראיתי מעודי שוק שלא היה בו מימון ונכנס, בטח לא בדברים שסכומים גבוהים. כן, נדלן, מכוניות.
נכון.
מימון ישיר, למשל, הייתה חברה שכאן וניהלתי, הייתה ועדיין הגורם המוביל בשוק המכוניות, ופעם גם במכוניות בישראל, לא כל כך היה מקובל אשראי. היום כמעט כל עסקת מכוניות, כמו בארצות הברית, נעשית באשראי. אז לכן הניסיון מראה שלא היה שוק שנכנס בו מימון ולא שינה את השוק. ובדיוק כמו שאתה אומר, זה יכול להכניס אנשים חדשים לשוק, זה יכול לגרום לאנשים לקנות את הדירה שהוא רצה ולא להתפשר על דירה שהוא לא רצה. זה יכול להיות שאם הוא באמת מאמין בהשקעה, ושוב, כל אחד עם תיאבון הסיכון שלו, כמה דירות הוא רוצה, כמה כסף הוא רוצה להשקיע, יכול לקנות שתי דירות במקום אחת. כל מי שמאמין, אני בזמנו שבאתי לקנות בגרמניה, שוב, קניתי, אז עשיתי בדיקה, נראה לי שזה ממש טוב. המחירים נראו לי נורא נמוכים, וצדקתי, כן, החלתי גם, אתה יודע, כל השקעה יש בסיכון. אבל בסוף ראינו ביוון שהמחירים עלו, והם עדיין בעיניי נמוכים. ויוון בסופו של דבר צומחת בכלכלה שלה, והתוצר הלאומי לנפש צומח, וכניסה של מימון כנראה שיביא יותר ביקוש. זה הניסיון מראה. Yet to be seen, וחובת ההוכחה עלינו, אבל בוא נראה.
אז לשם זה הולך להערכתך? אם נניח שואלים אותך מה המגמות בשוק הנדלן, בשוק המימון הישראלי, באמת עם הפנים החוצה בזכות מימון של נכסים בחו"ל?
המימון כמובן פוטנציאלית, אתה מסתכל על זה כלכלית, כאשר כל הגורמים האחרים נשארים כמו שהם, הוא גורם שמאוד מאוד מחזק את השוק. תיאורטית יכול להיות מדינה שנותנים במימון, פתאום יש לה במשבר כלכלי, כן? אבל אם כל הגורמים האחרים נשארים כפי שהם, מימון ללא ספק מחזק את השוק, דוחף להעלות מחירים, זה אולי גם לא כך זה.
לא תמיד טוב, כן.
לא תמיד זה טוב, אבל הנה, בפורטוגל המדינה נורא דחפה מימון, דחפה מימון, והמחירי הדירות נורא עלו. בסדר, אבל כרגע אנחנו ביוון בנקודת האפס, או ביוון וקפריסין.
אם צריך שתתן בכובע של המממן, איזה טיפ או איזה בדיקות חשוב לעשות לפני שאני נוטל את המימון? הרי בסוף זה נראה, זה מאוד מאוד נגיש, זה בסוף בלחיצת כפתור, אבל עדיין צריך גם להיות במקום טיפונת אחראי. אז מה חשוב ללקוח לבדוק לפני שהוא לוקח מימון?
אני חושב שהדבר המרכזי זה להסתכל ללמול הציפיות שלך, ואני חושב שציפיות סבירות, שוב, גם בעיניי כמשקיע שפה ושם קונה, זה שההחזר החודשי שאתה מסתכל שהלוואה, בגלל זה אנחנו פה עושים את ההלוואה תקופה ארוכה, 20 שנה, עד 20 שנה, הוא לא יותר גבוה מאשר הסחירות שאתה מעריך שתקבל בניקוי כל הדמי ניהול וכל ההוצאות, צריך שהכל יהיה, כמובן, לבדוק כל מה שכרוך בקנייה, יש קצת מיסים, יש דמי ניהול, אבל אם בסוף מה שאתה מקבל מהעסקה הזאת בחודש הוא קצת יותר גבוה ממה שאתה משלם על ההלוואה, אני חושב שאתה במצב טוב אם אתה מאמין בעליית הערך, אתה במצב מצוין, כי זה נורא נחמד שבעצם החזרת את ההלוואה ולקחת את העודף הביתה, או מינפת אותו למשהו אחר.
נכון.
בסדר, כל השקעה יש בסיכון, כן. ובוודאי שהשקעה בשוק המניות, מבחינת סיכון, יש בסיכון גדול
גבוה,
יותר.
סיכון גבוה, נכון, זה הגדרה מילולית.
להיכנס להשקעה בדירה בישראל זה יכול להיות מעולה, אבל זה רף כניסה
גבוה מאוד, מדי לפעמים.
דרמטי, כן.
אז אתה אומר, זה השקעה יותר סולידית. אני חייבת לשאול אותך, לפני שאנחנו נפרדים, אתה עושה כל הזמן קפיצות, כל איזה שני עשורים. אתה אומר, אוקיי, עשיתי, הצלחתי, אני עובר ליעד הבא.
איפה עוד שני
עשור? עוד 18 שנה, אנחנו עושה. עוד 18 שנה, נקים מרכז דיור מוגן.
יפה, אוקיי.
אבל בארץ.
כן. לא, האמת היא שאני עכשיו, בשנים האחרונות היה לי זה, חזרתי לאיזה תחביב, זה אחד הקפיצות הנחמדות. אני הייתי שחמטאי בילדות, ובגלל שהתחלתי להתנדב עם איזה ניצול שואה שהוא שחמטאי, הוא החזיר אותי לשחמט, התחלתי לשחק לאלופויות העולם לסניורים וזה, וזה בקפיצה של 43 שנים.
וואו.
כן, אז חזרתי פתאום להיות
שחמט. כן, לשחמט.
איך אומר, זה רב אומן, לא קוראים לזה, זה הטייטל.
אני לא רב אומן, כן, הייתי, הפסקתי לשחק בגיל 14, אבל חזרתי פתאום.
זה אחלה משחק, אה? יש לו, אגב, קרנו קצת חוזרת.
כן, חוזרת פופולרי.
בענק, בענק.
זה קטע.
בענק, בגלל שינויי קצב ובגלל כניסת הצעירים.
צעירים, זה משהו מטורף. כאילו, המאסטרים הכי גדולים, כאילו, עכשיו זה ביט
וילדים. נכון, נכון, זה נהיה, וגם בזכות הסרט, שגם ביט.
נכון, גם ביט הקווין.
סדרה, כן.
כן.
סדרה נדר.
סדרה? כן, סדרה,
כן.
פשוט ראיתי את זה בבינג', אז אני כבר לא...
כן, אז זה כמו סרט.
מבוססת על סיפור אמיתי, דרך אגב.
נכון, נכון.
של בובי פישר.
אז אתה המט של השח שלנו.
בדיוק, אז אנחנו עכשיו ניתן מט לעניין המימון ביוון.
יפה, יפה.
בסך הכל אוהבים את יוון.
ויוון אוהבת אותך, יקירי, ואנחנו אוהבים אותך.
יוון בסך הכל אוהבת אותנו, אתה יודע, עם כל הסיפורים על הזה, זה מדינה שאתה, אתה יודע, אני יש לי בית שם, ואני ככה מדבר עם החבר'ה וזה.
ברור.
בסך הכל מדינה שאוהבת אותנו.
זה באנדרסטייטמנט. כן. ערן, יקירנו, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה לכם שהזמנתם, היה כיף.
סופה שניים וערב טוב.
ובהצלחה.
והצלחה גדולה לכולנו.
תודה רבה. בהצלחה.
בונים רחוק.
חזרנו.
היה מאוד מעניין.
מאוד מעניין, מרתק.
אחלה שיבוץ הבאת עליו.
כן, תמיד הרעיונות האלה מרגישים קצרים מדי, זה החלק שהכי טס.
20 דקות, מה עכשיו?
מה, על מה לדבר? ואז אתה מוצא את עצמך, לא מגיע לכל השאלות בדף.
נכון, נשארו עוד מלא, אבל בסוף, בסוף...
מה את לוקחת מזה, כמשקיעה פוטנציאלית, אפרופו קדימה?
תקשיב, קודם כל מהפכה, זה לא איזה מילה כזאת מופרכת, ונגישות, זה נגיש, 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 זה הופך את הכל להרבה יותר נגיש. תגיד לי אתה, איך אתה פורט את זה במונחים שלכם? כי אני אומרת, אוקיי, נניח שהיה לי חלק, ואמרתי, טוב, נו, מה עכשיו, זה, אני אתחיל להסתבך עם השקעות, אני יעמיס על עצמי, אני לא ישן בלילה, אז פתאום
הבשורה,
יש... כן, בשורה.
הבשורה, הבשורה, עכשיו דיברנו רבות, ובאמת ערן ולון וואי, זה פעילות אדירה, הם האנשים הכי מצוינים בשוק היום, והבשורה הזאת, בשביל לפשט את זה בצורה הכי עממית שיש, במחיר של רכב פרייבט, ברוב המקרים אפילו יד שנייה, קונים בית, דירת, שניים, שלושה חדרים, באתונה. עכשיו תגידי לי אם זה הגיוני, כי זה נשמע כאילו, אבל זה המספרים. אנחנו נצטרך להביא מהבית.
במחיר של אוטו רגיל, אתה קונה בית, בחול.
בדיוק.
שיכול להכניס לך...
אולי נגיד את זה עוד פעם, כי זה לא... במחיר של רכב פרייבט, יש לכם דירה באתונה.
תעשה מזה כזה תשדיר, כן.
כן.
תוציא חסות של חברת
רכבים. כן, אבל של חברת רכבים, אפרופו...
לא, זה גם מצחיק, הוא גם בא ממימון ישיר, שזה הכי מזוהם רכבים, ואתה אומר, אוקיי, קח כסף לאוטו, אבל במקום אוטו, תקנה דירת נופש ביוון. לא רע בכלל.
זה... שוב, זאת הבשורה, ובסוף, אחד הדברים שאני הכי לוקח מאיראן, בסוף כי אנחנו כן כאן בשביל לבנות רחוק, בשביל לתת טיפים יעילים,
כן.
לא רק לקדם את הפעילות ביוון מן הסתם, אבל אחד הדברים שאני הכי לוקח זה שבנטילת ההלוואה הזאת, אתה צריך להבין דבר מאוד מאוד פשוט, כדי שהיא תשתלם והעסקה תהיה לך טובה, בצורה הכי פשוטה. ככל והסחירות שלך, שכבר דיברנו המון פעמים שהצועה היום באתונה היא מצוינת, אז ככל שהסחירות החודשית שלך יודעת לחסות את ההחזר החודשי בהיבט של ההלוואה, אתה נהנה מעליית ערך, אתה באפס סיכון. גם ככה השקעה בנדלן זה השקעה בסיכון מאוד מאוד נמוך, בהגדרה המילונית שלה, נכון?
כן.
אז זה בדיוק העניין.
לא, כי גם בדרך כלל אומרים, זה משהו, השקעה סולידית, אז גם הצועות הן סולידיות, אבל פה לא, פה יש פוטנציאל... לא רע בכלל, אז אתה אומר, גם הצועות טובות, גם יש עליית ערך, אז זה win-win situation.
נכון. יש לי, קיבלתי עוד הערה.
כן, קדימה.
אז דיברנו על רכב.
כן.
במחיר של מטבח חדש, אפילו ריצוף של המטבח, יש לכם דירה באתונה, בסדר? עכשיו נעשה עוד איזה פאוזה, ואת תביא משהו. אני רוצה שאת תביא...
שיפוץ אמבטיה.
יפה.
לא, באמת, זה דברים שאתה עושה בחיים. לא עכשיו משפץ את כל הבית וזה, כי זה באמת יכול להגיע לסכומים פסיכיים.
נכון.
ופתאום, וואי, אני חייב להחליף את האמבטיה, חייב זה. אתה אומר, סכום של...
נכון. בסוף, טיב העסקה הוא שבניגוד, אגב, להלוואה לכל מטרה, שגם בסכומים בנק מאוד מאוד מגביל את זה,
כן.
וגם בפריסה לשנים. ואז...
זה חשוב להגיד, אגב, שהלוואה לכל מטרה, אז אנשים אומרים, מה אני צריך מימון של זה? יש הלוואה לכל מטרה, הכל בסדר, אבל לא.
אז לא. אז הלוואה לכל מטרה זה גם בזירות ריבית הרבה יותר גבוהות, בטח
פחות אטרקטיבי, כן.
וגם בפריסה לשנים, בסוף זה בין 10 ל-15 שנה עם הבנק מאוד מאוד נדיב, ואז ככל שמן הסתם השנים או זמן ההלוואה קצר יותר, ההחזר החודשי שלך גבוה יותר, ואז לנקודה שנגעתי בה מקודם, מה עשיתי בזה? אם ההחזר החודשי שלי לבנק הוא גבוה מהסחירות שאני מקבל מהדירה הזאת, או במילים, סליחה, במיות, אני מדמם כסף כל חודש, אז LoanWise יודעת לתת הלוואות ל-20-25 שנה. זה עוד פעם, game changer.
זה ממש משכנתה?
נכון.
מה שאי אפשר היה עד עכשיו, נכון. נכס...
זה בדיוק משכנתה. זה בדיוק, בדיוק משכנתה, וזאת הבשורה.
אבל לא בסכומים האלה ולא בריביות האלה.
ובאמת, לראשונה בישראל, אנחנו בפלמו, יחד עם LoanWise, מביאים את הדבר הזה. וזה חתיכת דבר.
כן, אז זה ישפיע על השוק משמעותית לדעתכם.
מאוד, מאוד. אנחנו עוד לא יצאנו עם זה בצורה שהיא מאוד מאוד רחבה, אבל אנחנו גם כבר מזהים ביקושים אדירים.
וגם בטח ישאלו אתכם, אבל רגע, יש קאץ', מה אנחנו לא, מה אתם לא מספרים לנו, מה, איפה, כאילו, מה לא, עוד לא לגמרי, ככה.
כי בסוף, שאתה מביא את הכסף מהבית, אתה לא משלם לשום גורם חיצוני, אתה לא משלם ריבית על שום דבר. מן הסתם, הכסף היום יקר. אז חברות אשראי שקונות כסף ומוכרות כסף, צריכות גם להרוויח. אז בסוף צריך להבין שזה לא אותה עסקה בהיבטי יצואה, מן הסתם, אבל בסוף צריך להסתכל על זה לטווח ארוך, כי נדלן מסתכלים עליו לטווח ארוך.
נכון.
ובטווח הארוך, אתם יכולים להפוך להיות בעלים של נכס ביוון במחיר של רכב בארץ. זה הכל.
200 אלף שקל, נגיד, סדר גודל?
150
אפילו.
כן.
טוב, לא נרצף את המטבח. יאללה, בסדר. נו, לא נשפץ את האמבטיה. ננקה יותר טוב. ולא צריך להחליף את האוטו. אפשר לקנות, הנה, יש לי כבר 3 דירות. אחד שיפוץ אמבטיה.
איפה להחתים אותך?
איזה שכונה לקחת?
מרכז אתונה, לוטרקי, שזה היעד האהוב,
איך אתה אוהב, אני יודעת, כן, אתה מאוד מחבב.
אבל כן, האפשרויות באמת בלתי מוגבלות, זה הזמן לבוא ולהיכנס. ולפינתך,
החביבה עליי.
כן.
לא, קודם כל באמת זה דברים מאוד מעניינים, אבל גם הספר הזה, וואו, עוד אומרים, העיף לי את הסכך או שזה כבר פסה?
פסה, פסה.
תקשיב, רגשות מעורבים, זה השם שלו. המדע מאחורי עולם הרגש. נכון? דין ברנט, הוא גם חיבר את המוח הטיפש, לא יודעת אם מישהו מכם יצא לו. והוא סופר והוא מדען, דין ברנט, והוא כותב ספר על רגשות. הוא אמר, משימה קלה, אני חוקר מוח. והוא אמר, בניגוד לכל מיני תהליכים אחרים שמתרחשים במוח, בטח רגשות זה לא הדבר הכי מסובך בעולם, חבל שלא שאל אותי קודם. אבל אז הייתה קורונה, ואבא שלו נהיה חולה, והוא לא יכולה לגשת אליו ולא יכולה לעזור לו, אז בימים הקשים שהיו כאלה אשפוזים מבודדים, וככה ממש היה לו מאוד קשה עם זה, שהוא לא יכול לעזור לאבא שלו ולא לבקר אותו ולא שום דבר, ואבא שלו בסוף נפטר מהקורונה, והוא היה אדם צעיר, בן 50 ומשהו, והוא פשוט גילה כל מיני רגשות שהוא לא הכיר קודם, כשהוא בבידוד, כשהוא לא יודע מה לעשות איתם, וזה ככה הוציא ממנו כל מיני דברים. הוא אומר, אני מכיר דאגה, אני מכיר פחד, אני מכיר חרדה, אבל לא בעוצמות האלה, גם עם אבל, גם עם חוסר אונים, וגם באיזה בדידות מטורפת, וכל העולם בהסגר. ואז דווקא יצא חוקר המוח שבתוכו, והוא החליט לבחון את הרגשות שלו תחת מיקרוסקופ בשם המדע. זאת אומרת, לבחון את הרגשות בשם המדע, וזה ממש 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 מעניין. למשל, מתי כדאי להקשיב לתחושת בטן? איך אתה בעסקים את תחושת בטן?
וואו.
נותן למקום?
מטורף
לאינטואיציה?
אבל. מטורף.
יפה. אז למשל, איך מוזיקה עצובה יכולה להפוך אותך לשמח דווקא? זה דברים שהוא ממש ככה מספר ומסביר.
זה כתוב?
כן, יש
הסבר. אני חייב את זה.
אני משאירה לך עותק. למה אנחנו לא יכולים להתרכז כשאנחנו רעבים? טוב, אז אני יכולה לכתוב ספר שלם. אבל יש לזה הסבר מדעי, למה יש לנו סיוטים, למה אי אפשר להיפטר מזיכרונות מביכים, למה למשל אמרו לו להיזכר בדברים טובים שאבא שלו כאילו עשה, הוא אמר, אבל רגע, זה מאוד מאוד מעציב אותי, אבל אמרו לו לא, זה דווקא. בקיצור, אני רק ככה נותנת פה טיזר, הוא אומר, אני חוקר מוח מנוסה, אני איש תקשורת מדע, יש לי כרגע מוח מלא רגשות עוצמתיים שכמעט מכריעים אותי, אני חייב לכתוב ספר על רגשות. בקיצור, זה נורא מעניין, לא יודעת אם הצלחתי לרתק אתכם כמו שאותי, אבל למה המוח שלנו רואה את מה שהוא בוחר לראות? איך המוזיקה משפיעה עלינו? למה העולם המודרני מוצף במידע מוטעה וחדשות כזה, פייק ניוז. בקיצור, לא יודעת, אני, זה סופר מרתק, רגשות מעורבים, שזה בכלל ביטוי חביב, דין ברנט, הוצאת כתר.
את יודעת מה אני לוקח מהספר הזה? שבמחיר של רכב פרייבט בארץ, אתם קונים דירה באתונה.
וספר על המדף שם, שיהיה בסלון יפה.
יפה.
נכון?
גם יפה, העטיפה יפה.
כן, טוב, זה...
על טעם ועל ריח.
זהו. זה עד כאן? מסיימים, וואו. טוב, אז תודה לגיא ולצח ולעוז שהיו איתנו, ותודה לך, אביב. הערתם את עיניי, ובסדר, לא נשפץ את המטבח, לא נורא.
ערב טוב, סופה שניים.
בשורות טובות. יאללה, קדימה, מגיע לנו. תודה, לילה טוב.